שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פ"ה, אנחנו מתחילים בדף פ"ד עמוד ב', שורה 11 מלמטה.
ציטוט מהמשנה, כיצד שמין את תשלום הצער, כבר בשיפוד או במסמר וכו'. ואפילו אם הקביעה היא על הציפורן, שזה מקום שאינו עושה חבורה. ועל כך שואלת הגמרא, צער שלא במקום נזק משתלם, מן תנא? מי הוא התנא ששנה את משנתנו שסובר שעל צער ללא נזק, כגון קביעה על הציפורן, צריך החווה לשלם? עונה על כך אמר רבא, שיטת בן עזאי דתניא ששנינו בברייתא. רבי אומר, קביעה נאמרה תחילה. בן עזאי אומר, חבורה נאמרה תחילה. וכוונת הדברים לפסוק, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. והמחלוקת היא, מה נכלל במילה קביעה? ומבאר את הגמרא, במאי כמפלגי, במה נחלקו רבי ובן עזאי. רבי סבר, קביעה דבלת בחבורה משמע. שאם התורה הייתה אומרת את המילה קביעה ולא מזכירה לאחר מכן את המילה חבורה, אז היינו שומעים שיהיה חייב על קביעה בפני עצמה אפילו אם היא בלא חבורה, שקביעה בפני עצמה אין בה אלא צער. ולכן כתב רחמנה לאחר מכן את המילה חבורה תחת חבורה, כדי לגילוי הילה דקביעה שרק דאית בחבורה אין, אכן צריך לשלם עליה, והיא לא קיים בחבורה, לא צריך לשלם עליה. ובלשונו של רש"י, לכך הוצרכה המילה חבורה כדי ללמד שאין החובל חייב כלום עד שיהיה יחד עם הקביעה חבורה, שכיוון שהוא משלם ריפוי משום החבורה שהוא גרם, אז הוא משלם גם על הצער שנגרם. אבל אם מדובר על צער שלא במקום חבורה, כגון קביעה על הציפורן, במקרה כזה לשיטת רבי, הוא יהיה פטור מתשלום על הצער כאשר אין מצורף אליו נזק. וחייבים להסביר כך, משום שאחרת, אין צורך בדברי התורה שחייב על חבורה, שהרי אם על קביעה בלא חבורה אומרת התורה שהוא חייב, אז כל שכן שהוא יהיה חייב על חבורה שיש בה נזק. ובן עזאי לעומת זאת סבר, שקביעה דעית בחבורה משמע. כלומר מסביר רש"י, שמהמילה קביעה האמורה ראשונה בפסוק, היינו שומעים שאין החובל חייב אלא במקום שיש בקביעה חבורה, מפני שסתם קביעה יש בחבורה. ולפיכך, כתב רחמנה, וצריכה התורה לכתוב לאחר מכן את המילה חבורה תחת חבורה, כדי לגילוי הילה דקביעה, שנאמרה בתחילת הפסוק, שמדובר דלת בחבורה. שהיות שכתבה התורה חבורה במפורש, אז בהכרח צריך להסביר שהמילה קביעה שהוזכרה בתחילת הפסוק, הכוונה בלא חבורה היא. ולימדה התורה שחייב החובל לשלם צער גם אם הוא בלא נזק. ועל פי ההסבר הזה, משנתנו היא כשיטת בן עזאי. מה תקיפלה מקשה על כך רב פאפה? אדרבה, איפכה מסתברה. הרי מסתבר להסביר את מחלוקתם של רבי ובן עזאי בדיוק להפך. גם מצד זה שיותר מסתדר לומר שהמשנה היא בשיטת רבי ולא בשיטת בן עזאי, שהרי בסופו של דבר רבי הוא זה שסידר את המשניות. ובנוסף לכך מסתבר יותר להסביר שמה שאמרו רבי ובן עזאי מתייחס להבנת הפסוק לפי המסקנה, ולא להווה אמינה בפסוק שבסופו של דבר נדחית, שרבי אומר שסוף המקרא מוכיח לנו שקביעה בלא חבורה נאמרה תחילה. מפני שהוא סבר שאם הייתה נאמרת רק קביעה, אז היינו חושבים שמדובר קביעה דעית בחבורה משמע, ולא שיש שם צער בפני עצמו. ולכן כתב רחמנה, כתבה התורה חבורה תחת חבורה בהמשך הפסוק, כדי לגילוי הילד הקביעה שנאמרה בתחילת הפסוק דלת בחבורה. ועל פי זה משנתנו כשיטת רבי, שהתורה חייבה לשלם גם על צער שאין בו נזק. ובן עזאי לעומת זאת אומר שסוף המקרא מוכיח לנו שהקביעה שחייב הכתוב בתחילתו אינה אלא חבורה שנאמרה תחילה. דהיינו שיש בקביעה גם חבורה. מפני שבן עזאי סבר שאם התורה הייתה אומרת רק את הקביעה, אז היינו מבינים שמדובר על קביעה דלית בחבורה משמע. ולכן כתב רחמנה חבורה בסוף הפסוק, כדי לגילוי עלה דקביעה שנאמרה בתחילת הפסוק, שרק אם דעית בחבורה אין, אכן הוא צריך לשלם על הצער, אבל אי לא נמצא בנזק יחד עם הצער, לא צריך לשלם עליו. וההסבר הזה מסתדר יותר לדברי בן עזאי ורבי מפני והמסקנה קיימי, שהלשון שנקטו רבי ובן עזאי נאמרה תחילה, זו לא הווה אמינה שנדחית, אלא זו מסקנת הדרשה ועיקרה. עד לכאן, הקושייה הראשונה שהקשה רב פאפה על הסברו של רבא, אינמי, או גם, ניתן להסביר את הברייתא בהסבר אחר, שגם לפיו יוצא שמשנתנו היא כשיטת רבי. דקולי אלמה, כולם, גם בן עזאי וגם רבי סוברים, שמה שנאמר קביעה בפסוק, זה מתייחס בין דאית בחבורה, בין דלת בחבורה משמע. שניתן לפרש את המילה קביעה באופן כללי, קביעה שיש בחבורה וקביעה שאין בחבורה אלא צער בלבד. והכה, הפכנו דף בכלל ופרט המרוחקים זה מזה כמפלגי. רבי ובן עזאי נחלקו, כיצד דורשים כלל ופרט שאינם סמוכים זה לזה? כי המילה קביעה היא כלל, שהרי היא כוללת קביעה עם חבורה ובלי חבורה, והמילה חבורה היא פרט. והם לא סמוכים זה לזה, כי באמצע אמרה התורה, פצע תחת פצע. רבי סבר שבמקרה כזה אין דנים אותו בכלל ופרט, ובן עזאי לעומת זאת סבר שגם מקרה כזה דנים אותו בכלל ופרט. ומסביר רש"י, רבי סבר שמקרה כזה אין דנים אותו בכלל ופרט. שאם הקביעה שהיא הכלל הייתה נאמרת בסמיכות לחבורה שהיא הפרט, היינו דורשים שאין בכלל אלא מה שבפרט, ולכן רק קביעה שיש עם החבורה, אין, אכן החובל צריך לשלם על הצער, אבל קביעה שאין עם החבורה, הוא לא צריך לשלם על הצער. אבל עכשיו שהפסיקה התורה בין הכלל לפרט, וכתבה פצע תחת פצע בינתיים, אנחנו לא דנים את זה ככלל ופרט. ובן עזאי לעומת זאת סובר, שלמרות ההפסק של פצע תחת פצע, עדיין דורשים כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, כך שהתשלום על הצער שגרמה הקביעה הוא רק במידה ויש עם גם נזק של חבורה. וגם על פי ההסבר הזה של הברייתא, משמע שמשנתנו היא כשיטת רבי ולא כשיטת בן עזאי. וכי תימה, אז וכי תאמר ותקשה חבורה תחת חבורה שנאמר בהמשך הפסוק לרבי למה לי? הרי אם מהקביעה שנאמרה בתחילת הפסוק, לשיטת רבי אנו לומדים שהחובל חייב בקביעה שייצר בפני עצמה, אז ברור שהוא יהיה חייב על חבורה שיש בנזק. אז אם חבורה וקביעה שאין בנזק נלמדות שניהם מהמילה קביעה, לאיזה צורך אמרה התורה חבורה? עונה על כך אב פאפה, שזה נצרך לדמים יתרים. שאם התורה לא הייתה כותבת אלא בתחילת הפסוק קביעה תחת קביעה, אז היינו חושבים לומר, שעל קביעה, בין אם יש בחבורה, בין אם אין בחבורה, צריך לשלם את הצער. אבל אולי לא משלמים את שני התשלומים, גם צער וגם נזק. לכן, שמיע לנו התורה על ידי שאמרה חבורה תחת חבורה, שבנוסף לתשלום על הצער, הוא משלם גם את תשלום הנזק. הציטוט מהמשנה, עומדים כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול. להיות מצטער כך. ושואלת הגמרא, תשלום של צער במקום שיש נזק, איך ישיימינן? כיצד ניתן להעריך את תשלום הצער בפני עצמו? שכיוון שהוא למשל קטע את ידו ונתן לו את דמיה, הלו בכלל התשלום על הנזק כלול כבר הצער שהיה בקציצת היד. ענה על כך, אמר אבוע, אביו דשמואל, עומדים כמה אדם רוצה ליטול על מנת לקטוע לו ידו. ובאופן הזה ניתן להעריך את עלות הצער. מקשה על כך הגמרא שתי קושיות. קושייה ראשונה, במידה ומדובר על לקטוע לו ידו, הרי זה לא צער לחודי הוא. שהרי הכל הוא חמישה דברים איקה, שהרי בקטיעת יד כלולים גם הנזק, אבל גם צער, שבט, בושת וריפוי. ועוד מקשה הגמרא, האם בשופטני עסקינן? האם אנחנו עוסקים באנשים שוטים, באנשים לא נורמליים? הרי כל אדם נורמלי לא מוכן שיקצצו את ידו. אלא מסבירה הגמרא את דברי אבוע דשמואל, שהשאלה מתייחסת לאדם קטוע יד, ושואלים אותו כמה הוא היה מוכן לשלם על מנת לקטוע את ידו הקטועה, שהיא מחוברת אליו רק בגידים צמותים, ולכן אין כאן נזק, שהרי היד הזו לא ראויה לו למלאכה. מקשה על כך הגמרא, ידו הקטועה נמי, גם במקרה שמדובר על קטיעת יד שהיא כבר קטועה, לא צער לחודי איקה. אין כאן הערכה על תשלום הצער בלבד, שהרי הצער ובושת איקה. בנוסף לצער, יש כאן גם דמי בושת מפני דקסיף עלי מילטה למשקל מבשרו למשדיעי לכלבים. כי זה בושה לאותו אדם שידו עד עכשיו הייתה מחוברת בגידים צמותיים, ועכשיו יקטעו את ידו ויזרקו אותה סתם למאכל כלבים. אלא מבאר את הגמרא, כוונת אבוע דשמואל לומר, שעומדים כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לו את ידו המוכתב למלכות, בין סם לסייף. מסביר רש"י שמדובר על ידו שהיא כבר מוכתבת למלך לקוצצה בסם שאין שם צער כלל, ומעריכים את הצער על ידי ששואלים אותו כמה הוא היה רוצה ליטול תשלום אם היו קוצצים את ידו לא בסם אלא בסייף. אמרי אמרו על כך את הקושייה הבאה, אבל החנמי לא שקיל ומצער נפשי. אין להשוות בין המקרים, שהרי כל ממון שבעולם אדם לא ייקח על מנת לצייר את נפשו, לקצוץ את ידו בסייף ולא בסם, מה שאין כן במקרה עליו דיברה המשנה, מדובר שכבר נעשה מעשה ונקצצה ידו. אלא מבארת הגמרא, עומדים כמה אדם רוצה ליתן לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם. דהיינו, כמה אדם מוכן לשלם לשליח המלך, שקיבל הוראה לכרות את ידו בסייף, על מנת שיקטענה בסם, דהיינו, ללא צער. ומקשה על כך הגמרא קושייה לשונית, אבל היי, ליטול, ליתן מבעלי. איך זה מסתדר עם לשונו של אבו עד שמואל שאמר כמה אדם רוצה ליטול? ואם אנחנו מסבירים שמדובר על כמה אדם מוכן לשלם, אז היה צריך להיות כתוב כמה אדם רוצה ליתן. עונה על כך, אמר אבונה ברי בנו דרב יהושע, שכוונת הדברים כמה האדם מוכן ליטול זה מזה, מה שנתן זה. מסביר רש"י, שעומדים את הצער שהניזק רוצה ליטול מן המזיק, על פי מה שנתן זה למלך. ציטוט מהמשנה, כיצד מעריכין את עלות הריפוי, שבמידה והיכה הוא חייב לרפותו וכו', ועל כך מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. במידה ועלו בו צמחים, והסביר רש"י על המשנה שהכוונה לאבעבועות, דהיינו מוגלה מחמת המכה, או ונסתרה המכה. שלאחר תהליך הריפוי חזרה המכה בשנית, הדין שחייב לרפותו וחייב ליתן לו גם דמי שבטו, דהיינו ימי מחלה. אבל במידה ועלו בו צמחים שלא מחמת המכה, אינו חייב לרפותו ואינו חייב ליתן לו דמי שבטו. עד לכאן דעת הנקמה. רבי יהודה חולק ואומר, שגם כאשר עלו בו צמחים אף מחמת המכה, הדין שהוא חייב לרפותו ואינו חייב ליתן לו דמי שבטו. וחכמים חולקים ואומרים שהיות שיש הקש בפסוק בין שבטו ובין ורפואתו, אז כל מקרה שחייב בשבט חייב גם בריפוי, ושאינו חייב בשבט אינו חייב בריפוי. זאת אומרת שיש בברית המחלוקת משולשת לגבי מקרה שעלו בו צמחים מחמת המכה. לפי תנא קמא חייב לרפותו וחייב ליתן לו גם דמי שבטו. לפי רבי יהודה הוא חייב לרפותו אבל אינו חייב ליתן לו דמי שבטו. ולפי חכמים, מההיקש רק שבטו ייתן ורפו ירפא, לומדים שכל שחייב בשבט חייב בריפוי, ושאינו חייב בשבט אינו חייב בריפוי, ולכן הוא לא חייב לרפותו ולא חייב ליתן לו דמי שבטו. ומאיר תוספות במקום שבברייתא מדובר כשלא עמדו את עלות הטיפול הרפואי, כי אם מדובר שעמדו את עלות הטיפוי, הגמרא בדף צדיקה לפומרת שבמקרה כזה, אם המצב מדרדר, אין המזיק צריך לשלם, אלא כפי שעמדו את תהליך הריפוי בהתחלה. ושואלת הגמרא במאי קמיפלגי, מה נקודות המחלוקת בברייתא? עונה על כך, אמר רבא, אשכחיתנו, מצאתי לרבנן בבי רב, לתלמידים בבית המדרש, דיית ובקאמרי, שישבו בדנו בסוגיה ואמרו כך, הכה, כאן בברייתא, במכה ניתנה לאגד קמיפלגי. נחלקו התנאים, האם ניתנה רשות לנחבל לאגוד ולעטוף? את המכה שלו מפני צער הצינה שיש לו, למרות שלריפוי המכה זה לא טוב, בגלל שעל ידי כך עולים הצמחים מחמת הבל וחום האגד. שרבנן סברי שזו דעת הנקמה, מכה ניתנה לאגד, ולכן צריך החובה לשלם גם על הצמחים שעלו במכה מחמת האגד. ורבי יהודה לעומת זאת סבר שמכה לא ניתנה לאגד, וזה הנחבל, להנאתו הוא אגד את המכה, ולכן הצמחים שעלו בה, אין על המזיק להתחייב עליהן. אז ביחס לתשלום הריפוי, דתנה בקרא, ששנה הפסוק ואמר ורפו ירפא, ולכן מחייב החובל, גם על הצמחים שעלו מחמת האגד, מפני שזה לא נחשב לפשיעה גמורה. מה שאין כן ביחס לתשלום על השבט, דהיינו על ימי המחלה, דלא תנה בקרא, שהפסוק לא כפל אותו, אלא אמר, רק שבטו ייתן, לא מחייב החובל את תשלום השבט. ונעשה סיכום ביניים. לפי התלמידים בבית המדרש, המחלוקת היא האם מכה ניתנה לאגד, כי אגד מזיק לריפוי ומועיל מחמת הקור. אז לפי תנא קמא, הוא חייב לרפותו וגם חייב לתת לו את דמי שבטו, מפני שמכה ניתנה לאגד וריפוי הוקש לשבט. שהרי נאמר בפסוק, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. ורבי יהודה חולק ואומר, שמכה לא ניתנה לאגד. אבל היות שלא מדובר על פשיעה גמורה, והתורה כפלה את הלשון של ורפו ירפא, אז הוא כן חייב לרפותו, אבל הוא לא חייב לתת לו דמי שבטו. ומסתבר שחכמים סוברים כרבי יהודה שמכה לא ניתנה לאגד, והיות שריפוי הוקש לשבט, אז כמו שהוא לא חייב לשלם על השבט, הוא לא חייב לשלם גם את הריפוי. ואומר רבא, ואמין עליו אנא, ואני אמרתי להם כך, אם מכה לא ניתנה לאגד, אז ריפוי נמי לא מחייב. קשה על דברי רבי יהודה וחכמים, שהרי אם אסור לנכבל לשים אגד על המכה כי זה גורם להפרעה בתהליך הריפוי, אז בנתינת האגד על המכה יש משום פשיעה גמורה, ואין סיבה שהחובל יצטרך לשלם ריפוי על מה שנגרם בעקבות כך. אלא אומר רבא, צריך להסביר, דכולי עלמא, כל התנאים מסכימים שמכה ניתנה לאגד. מותר לאדם לחבוש את המכה, אפילו שזה יכול לגרום לצמחים, אבל ולא ניתנה לאגד יתרה. וניתן להסביר שהכוונה שאסור ללחוץ את האגד יותר מדי, או שהכוונה לשים את האגד על שטח גדול מדי, שבשני המקרים זה יכול לגרום לאבעבועות. אבל זה לא נחשב לפשיעה גמורה. ורבי יהודה סבר שבמקרה כזה, כיוון דלא ניתנה מכה לאגד יתרה, אז רק ריפוי דתנה בקרא מחייב. תשלום ריפוי שכפלה התורה ואמרה ורפו ירפא צריך החובה לשלם, אבל תשלום שבט דלא תנה בקרא, שהתורה לא כפלה אלא אמרה רק פעם אחת, רק שבטו ייתן, לא מחייב, החובל לא צריך לשלם. ורבנן, דהיינו תנקמה לעומת זאת סברי, שכיוון דתנה בקרא בריפוי, כיוון שכפלה התורה ורפו ירפא, וממילא למדנו שחייב החובל לשלם על הריפוי, השבט נעמי מחייב, אז הוא צריך לשלם גם את ימי המחלה, מפני דאיתקש שבט לריפוי. ורבי יהודה לעומת זאת סבר, שלמרות שיש הקש בין שבט לריפוי, במקרה כזה, תשלום שבט לא מחייב מפני דמיעתי רחמנה, בכך שהשתמשה במיעוט של המילה רק. ורבנה לעומת זאת יסבירו שהמיעוט של המילה רק, לשלום מחמת המכה ודעתה, שזה בא למעט שהחובל יהיה פטור מלשלם מקרה של הבעבועות שעלו מחמת כך שהנחבל עבר על דברי הרופא, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. ולרבנן בתראי, לפי דעת חכמים המוזכרים אחרונה בברייתא, דאמרי שהם אמרו כל שחייב בשבט חייב בריפוי וכל שאינו חייב בשבט אינו חייב בריפוי, שלשיטתם החובל פטור מלשלם על הריפוי של המוגלה שנגרמה מחמת האגד היתרה, אז ריפוי דתנה בקרא למה לי? לאיזה צורך חזרה ושנתה התורה ואמרה ורפו ירפא? עונה הגמרא מבעלי, כפילות הלשון נצרכת לכדתנה דבר רבי ישמעאל, דתנה דבר רבי ישמעאל אומר, מכפל הלשון ורפו ירפא לומדים, מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. ולא אומרים שהיות שהקדוש ברוך הוא גרם למכה, כיצד ייתכן שהרופא פועל בניגוד לרצון השם ומרפא אותה. ונסכם את הסבר הברייתא לשיטת רבא, לכולי עלמא, מכה ניתנה לאגד, והברייתא מדברת על אגד יתרה, דהיינו חבישה הדוקה מדי, או שהחבישה היא על שטח גדול מדי, מה שגרם לכך שעלו בו צמחים. לשיטת הנקמה הוא חייב לרפותו וחייב ליתן לו גם את דמי שבטו, כי שבט הוא קש לריפוי, וריפוי נכפל בפסוק. לשיטת רבי יהודה לעומת זאת, החובל חייב לשלם רק על הריפוי, שהרי הוא נכפל בפסוק, אבל על השבט שלא נכפל בפסוק הוא לא מחויב לשלם, למרות שיש הקש בין שבט לבין ריפוי, כי אמרה התורה את המיעוט במילה רק. ועוד באותו עניין תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, מניין שאם עלו בו צמחים מחמת המכה ונסתרה המכה שחייב החובל לרפותו וחייב ליתן לו דמי שבטו, תלמוד לומר רק שבטו ייתן ורפו ירפא, אז יכול אפילו אם עלו הצמחים שלא מחמת המכה, תלמוד לומר רק. רבי יוסי בר יהודה אומר שאף במקרה שעלו הצמחים מחמת המכה, יהיה החובל פטור מלשלם, משום שנאמר בפסוק רק. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומביאה הגמרא שתי פרשנויות בדברי רבי יוסי בר יהודה. איכא דאמרי, יש אומרים שרבי יוסי בר יהודה אמר שאף צמחים שעלו מחמת המכה, יהיה החובל פטור לגמרי מלשלם עליהם, וזה כרבנן בתראי. כשיטת חכמים מהברייתא הקודמת שאמרו שבכל מקרה שהוא אינו חייב בתשלום שבט, הוא גם לא חייב בתשלום הריפוי. ואיכא דאמרי, ויש אומרים שרבי יוסי בר יהודה אמר שאף צמחים שעלו מחמת המכה, הוא יהיה פטור משבט, אבל הוא כן יהיה חייב בריפוי, כמן כשיטת מי כאבוע, כשיטת רבי יהודה מהברייתא הקודמת. הוא מצטט את הגמרא, אמר מר, משפט מהברייתא האחרונה, יכול על צמחים שעלו במכה אפילו שלא מחמת המכה יצטרך החובה לשלם? תלמוד לומר את לשון המיעוט רק, ושואלת על כך הגמרא, צמחים שעלו במכה שלא מחמת המכה, בא יקרא, צריך פסוק? כדי לומר שהחובל פטור מלשלם עליהם, הרי זה דבר פשוט. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, מהי הכוונה שלא מחמת המכה? כדי טניה. כפי ששנינו בברייתא הבאה, הרי שעבר על דברי רופא, ואכל דבש או כל מיני מתיקה, והרופא אסר אותם עליו לא מפני שהוא רופא שיניים, אלא מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשים למכה. ובעקבות כך, והעלה מכתו גרגוטני. אז יכול יהיה חייב לרפותו? תלמוד לומר את המיעוט של המילה רק. שאין הנחבל נחשב פושע כל כך שהחובל יהיה פטור מתשלום הריפוי, אבל הוא כן ייפטר מתשלום על ימי המחלה. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה גרגוטני? עונה על כך אמר אביי, נעתה קריכתה. מסביר רש"י, בשר מת. זאת אומרת שנוצר נמק במקום של המכה. ושואלת הגמרא, מה יסותי? מה רפואתו? עונה הגמרא, אהלה וקירה וכלבה. צריך למרוח על המכה, אהלה שזה צמח, יחד עם קירה שזה שעבה, בתוספת שרף של עץ שנמצא בחביות של יין. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא אמר לי, המזיק לניזק, אסייך אנא. אני רופא, אני ארפא אותך, וכך זה לא יעלה לי כסף. אמר לי, יכול הניזק לומר לו, דמית עליי כאריה ארבה. אני מפחד ממך, אתה נדמה עליי כמו אריה שעורב לטרוף אותי, שהרי כבר חבלת בי. וכאשר החולה לא מאמין לרופא, קשה להניח שתהליך הריפוי יצליח. והיא אמר לה, חובל הנחבל, מייטי נעשיה דמגן במגן, אני אביא רופא אחר שירפא אותך בחינם. אמר לי, יכול הנחבל לסרב ולומר לחובל, אסיה דמגן במגן, מגן שוויה. רופא שמרפא בחינם, כנראה שהרפואה לא שווה כלום. והיא אמר החובל הנחבל, מייטין לך אסיה רחיקה, אני אביא לך רופא בתשלום, אבל הוא רופא שמגיע מרחוק, ולכן הוא יותר זול. יכול אמר לה הנחבל, אסיה רחיקה, אין האווירה. רופא שמגיע מרחוק ועתיד ללך לדרכו, הוא לא נותן אחריות על הריפוי שלו, והוא לא חושש אם הוא יעבר את העין של החולה. והמאירי במקום מסביר, שרופא שמגיע מרחוק מרמה את העולם, הוא מחזיק את עצמו כמומחה, אבל הוא אינו מומחה, אז הוא מעבר את העולם בדבריו. ומצד שני, והיא אמר להייך, אם זה הנחבל אומר לחובל, הב לי לדידי ואנה מסינה נפשי, תן לי תקציב כספי, אני אדאג לרפות את עצמי, יכול החובל לסרב, ואומר לו החובל, פשעת בנפשך ושקלת מן היתפי. אני חושש שמא תפשע בריפוי של עצמך, ובסופו של דבר זה יעלה לי יותר כסף. והיא אמר לי, הנחבל החובל, אז קוץ לי מי קץ, תן לי תקציב קצוץ מסוים על מנת שארפא את עצמי. יכול החובל לסרב, ואומר לו החובל הנחבל, כל שכן דפשעת בנפשך, וקראו לי שור המזי. מסביר רש"י, שאם אני אתן לך תקציב מסוים, ודאי שלא נוח לי בכך, שהרי אם תפשע בריפוי של עצמך, מפני שתרצה לשמור לעצמך חלק מהכסף, זה יגרום לי לגנאי גדול, ויקראו לי בכינוי שור המזיק. וממשיכה הגמרא, תנא, שנינו בברייתא, וכולם, דהיינו כל ארבעת הדברים, צער, שבט, בושת וריפוי, משתלמים במקום שיש גם נזק. ועל כך שואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב זביד משמי דרבה, שהדבר נלמד מזה שאמר קרא, פצע תחת פצע. ומזה לומדים, ליתן תשלום של צער במקום שיש גם תשלום של נזק. ותוספות בדף חפב עמוד ב' הסביר שאת שאר החיובים, דהיינו, ריפוי, שבט ובושת, לומדים מצער, שכמו שצער צריך לשלם במקום שיש נזק, כך גם את שאר החיובים. מקשה על כך הגמרא, היי מבא אלי, אבל זה הפסוק נצרף, הפכנו דף, לרבות שהחובל חייב, גם במקרה שהוא חבל בשוגג כמזיד, וגם במקרה שהוא חבל ואונס כרצון. אז הפסוק הזה לא פנוי למה שלמד רבה. מתרצת הגמרא, אם כן, שהפסוק בא ללמד רק את הדין הזה, נכתוב קרא, פצע בפצע. מהי, מדוע כתבה התורה, פצע תחת פצע? אלא שמה מינה, תרתי את שני הלימודים. תשובה שנייה, רב פאפה משמי דרבה אמר, שתשלום ארבעת החיובים במקום נזק נלמד מזה שאמר קרא ורפו ירפא, שזה בא ליתן תשלום על רפואה במקום שיש נזק. וגם על הלימוד הזה מסביר התוספות בדף חפב, שכשם שיש תשלום ריפוי במקום שיש נזק, כך גם יש תשלום של צער, בושת ושבט במקום שיש נזק. ומקשה על כך הגמרא, היי מבא אלי, אבל זה הפצוק נצרח לכדתנא דבר רבי ישמעאל. דתנא דבר רבי ישמעאל, מזה שנאמר ורפו ירפא, מכאן לומדים שניתנה רשות לרופא לרפות. מה שאומר שהפסוק לא פנוי ללימוד שרבה רצה ללמוד ממנו. מתרצת הגמרא, אם כן, שמהפסוק היינו לומדים רק דבר אחד, נכתוב קרא ורופא ירפא. אלא מזה שאמרה התורה ורפו ירפא, שמע מינה, ללמוד גם את ההלכה של ייתן רפואה במקום שיש תשלום נזק. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקטם היא באה אלי לכידי המרן, אבל הרי הפסוק הזה נצרח גם למה שאמרנו בעמוד הקודם, למתנה ביקרא בריפוי, שכפל הלשון ורפו ירפא, מלמד על כך שהחובל חייב לשלם גם במקרה של צמחים שעלו מחמת המכה. אז אם כך, הפסוק כבר תפוס ולא פנוי ללימוד שרבא רצה ללמוד ממנו. מתרצת הגמרא, אם כן, לימה קרא, יכול היה הפסוק לומר או רפו רפו או ירפא ירפא. מאי, מדוע נקט הפסוק לשון ורפו ירפא, אלא שמע מינה, שבא הפסוק ללמד גם את ההלכה של ייתן תשלום של רפואה במקום שיש תשלום נזק. הוא מסביר רבי אברהם בן עזוז, המכונה אברהם בן בורג'יל, שמעט מאוד ידוע לנו על תולדותיו. הוא נולד כפי הנראה בסביבות שנת הישין בעיר ניקופול, עיר נמל בצפון בולגריה, וידוע שהוא למד בסלוניקי בישיבתו של ראש חכמי העיר, המר שדם. בהמשך הוא חזר לניקופול, הקים שם ישיבה, חי חיי סבל ואיסורים ונפטר בגיל צעיר מבלי להשאיר אחריו צאצאיו. ספרו לחם אבירים נדפס לאחר מותו על ידי תלמידו וגיסו. סגנונו פלפלני כדרכן של ישיבות הבלקן באותה העת. בחידושיו הוא מרבה לצטט את המערי בן לב, ופירושו זכה לתפוצה רבה, והוא מצוטט גם על ידי מפרשים ידועים כמו המערשה. הוא מסביר בעל הלחם אבירים שלמסקנת הגמרא לומדים את שלושת הלימודים מהפסוק ורפו ירפא, שמעצם איתור הפסוק לומדים את הדרשה הראשונה, ומכפל המילים רפו ירפא לומדים את הדרשה השנייה, ומהוו שבמילה ורפו לומדים את הדרשה השלישית. ולאחר שמצאנו את המקור לדברי הברייתא, שמשלמים את ארבעת התשלומים גם במקום נזק, מסיקה הגמרא מכלל דמשכחת להוא שלא במקום נזק. בהכרח מצינו שיש חיוב לשלם את ארבעת התשלומים אם הם היו שלא במקום שיש נזק. ועל כך שואלת הגמרא, שלא במקום נזק, איך היא משכחת להוא? באיזה מקרים מצאנו שיש צער, בושת, ריפוי ושבט בלי שנגרם גם נזק במקביל? ועונה על כך הגמרא ומביאה דוגמאות לכל דבר ודבר. צער מצאנו ללא נזק כדקטני, כפי שכתוב במשנה. צער, קבעו בשיפוד או במסמר ואפילו על ציפורנו. וציפורנו זה מקום שאינו עושה חבורה. ריפוי מצאנו בפני עצמו, במקרה דהבי קייב לימידי, וסליק, שהיה לו מכה בבשרו והייתה מתרפאה, והייתי לי והביא לו אדם סמה חריפה, שגרם ואח ורי לבישראל, ששינה את צבע האור למראה של צרת. וצריך במקרה כזה, לאות ולסמה לאנקותי גוונה דביסרה. לתת לו סם אחר כדי להחזיר לבשר את הצבע הרגיל. ותשלום של שבט בפני עצמו ללא נזק, דהדקי באינדורנה ובטלי, שסגרו במסגר נעל אותו בחדר בלי לגרום לו נזק, וצריך לשלם לו על זה שביטל אותו ממלאכתו. ובושת בפני עצמה, במקרה דרק לבאפי, שירק בפניו, כך שלא נגרם נזק, אבל כן נגרמה בושת. ציטוט מהמשנה, כיצד מעריכים תשלום שבט, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, שעומדן של תשלום שבט, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין. ושואלת הברייתא, ואם תאמר, אז הרי בכך לקטה מידת הדין, שזה תשלום שאינו הגון. דכי מתפחי גברה, שהרי כאשר האדם הזה יברי, לאו אגרא דשומר קישואין ושקיל, הוא לא יסתכל שכר מינימום של שומר קישואין, אלא דלי דבלה, הוא יהיה שואב מים ושקיל אגרה, ויקבל שכר גבוה יותר, אינמי או גם, וזה במקרה שנקטעה רגלו, אינמי או גם במקרה שנקטעה ידו, אז ילבשליח ושקיל אגרה, הוא יוכל לעבוד כשליח ולקבל שכר גבוה יותר. מתרצת הגמרא, שמידת הדין לא לקטה, ותשלום שכר מינימום של ימי המחלה כשומר קישואין הוא תשלום הגון, מפני שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו, והתשלום הזה כלל כבר את הפיצוי בין יכולת ההסתכרות לפני החבלה לבין יכולת ההסתכרות לאחר החבלה. וממשיכה הגמרא, אמר רבא, קיטע את ידו, הדין שהוא נותן לו את תשלום הנזק שזה דמי ידו, והשבט שהוא צריך לשלם לו, שרואים אותו כאילו הוא שומר קישואין, שהרי גם במצב שהוא קיטע את ידו, הוא ראוי לשמור על הקישואין, ולכן הפיצוי על ימי המחלה זה שכר של שומר קישואין. ובמקרה ששיבר את רגלו, תשלום הנזק נותן לו דמי רגלו, ושבט משלם לו על פי שרואים אותו כאילו הוא שומר את הפתח. כי לשמור קישואין הוא כבר לא יכול, כי שומר קישואין צריך להלך סביב הגינה. ואם הוא סימא את עינו, אז תשלום הנזק נותן לו דמי עינו, ושבט הוא משלם לו על פי שרואים אותו כאילו הוא מתחינו ברחיים. ואם חירשו, שאז אין לו תקשורת עם הסביבה והוא לא ראוי לשום מלאכה, נותן לו תשלום נזק של דמי כולו. על פי זה, ביי, שאל רבא את השאלה הבאה, כאשר קיטע את ידו ולא עמדו בדין והם לא אמרו למזיק, תן לו כך וכך עבור הריפוי, וכך וכך עבור שבט צער ובושת, ואחרי כן הוא גם שיבר את רגלו ולא עמדו בדין, ואחרי כן הוא סימא את עינו ולא עמדו בדין, ולבסוף הוא גם חירשו. מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. מי אמרינן, כיוון דלא עמדו בדין לאחר כל חבלה, אז בחד דנסה גילי, ניתן להסתפק בשומה אחת ויהיב לדמי כולי בהדי הדדי, והוא ישלם את דמי כולו בבת אחת, או דילמה, או אולי חד אחד העמדינן ויאבינן לי. צריך לעשות עומדן על כל אחת מהחבלות בפני עצמה ולתת לו. נפקמינה, ההבדל בין שתי האפשרויות, דבי למיטב ליצר ובושה דכל חדה וחדה. שאומנם ביחס לתשלום הנזק אין הבדל בין שתי האפשרויות. דהרי סוף סוף כל שעה הולכים ופוחתים את דמיו, כך שבסופו של דבר אין הבדל אם עושים את האומדן על כולו או אם עושים את האומדן על כל נזק בפני עצמו. אבל כן יש הבדל בין שתי האפשרויות ביחס לתשלום על הצער והבושת שנגרם מכל חבלה. אבל אין הבדל לגבי תשלום הריפוי, שהרי הוא לא נתרפא בינתיים, וגם אין הבדל ביחס לתשלום על השבט על ימי המחלה, שהרי בסופו של דבר הוא משלם לו מה שהוא היה שווה מתחילה, ועל ידי כך זה נחשב כאילו הוא קנה אותו לעבד, כי הוא משלם לו על כל ההכנסות שהוא הפסיד. ומרחיבה הגמרא, נהי אמנם דנזק וריפוי ושבט, דכל חדה וחדה מהם לא יאבינן לי, לא נותנים לנחבל תשלום על כל אחד מהם, דכיוון דכייהיב לדמי כולי, שכיוון שבסופו של דבר הוא משלם לו את דמי כולו, כמאן דקת לי דמי. זה תשלום כאילו הוא הרג אותו, והייב לדמי כולי, והוא משלם לו את השווי של כולו. אבל צער ובושת, מיהת, ביחס אליהם כן קיים הבדל, דכל חדה וחדה יייב, שייתכן שצריך לשלם אותם על כל חבלה וחבלה בפני עצמה, דהאהבה לי צער ובושת, על כל אחת מהחבלות בפני עצמה. הוא ממשיך רבה ושואל, וגם אם תמצא לומר, שכיוון דלא עמדו בדין בין חבלה לחבלה, אז הדין שקייב לדמי כולי בהדה הדדה, שהחובל משלם את דמי כל הניזק בבת אחת, עדיין נשאלת השאלה, במקרה שעמדו בדין בין חבלה לחבלה, מהו הדין? ומבאר רבה את צדדי הספק, מי אמרינן שכיוון דעמדו על כל חבלה בפני עצמה, אז חד אחד הבאי למיטב לי, אז בעקבות האומדן של בדין, החובל התחייב לשלם על כל נזק בפני עצמו. או דילמה, או אולי, כיוון שבסופו של דבר דלא שאלים שהחובל לא שילם את הכסף, אז השומות הקודמות בטלות, ויעיב לדמי כולי, והוא צריך לשלם לו את דמי כולו על פי השומה האחרונה. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. עד לכאן דף פ"ה.